גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, לא תאמינו מי כאן, אלי בן דוד.
נכון.
שלום רב, אולי הפעם תלמד לא להכניס את הראש במיקרופון מדי 10 שניות, הנה, כמו שאתה אוהב לעשות מצרפת.
הנה, יפה.
מה קורה? נחתת? זה אתה.
זה אתה.
איך?
בסדר, ישנתי קצת. נתב"ג,
הכל בסדר?
כן, כן, דווקא מלא, הפתיע אותי. מקום הומה אדם.
אתה יודע למה הומה אדם? בגלל
למה?
שזה היה הכרטיסים היותר זולים לחזור מהחופש אחרי שמתחילה שנת הלימודים. אז נראה לי שיהיו עוד כמה ימים
עוד
כאלה.
שפיל כזה, כן.
כן, טוב. כן, איך שחזרה לארץ? לא היית כאן כבר איזה...
ישבתי עם נהג מונית.
נו.
קודם כל מקלל.
בטח,
כסם,
זה...
איזה מעזה גגד, אתה לא
כיף,
יודע...
איזה
כבר
כיף.
כבר התחיל, אני אומר, לא עושים, לא
בשבילי
אחים...
בשבילי זה קולות מבית אבא.
לא אחים, בדיוק.
זה כיף, זה נעים.
נוף ילדות.
נכון,
נוף
מה מולדת. אני צריכה עכשיו, איזה יפני שיגיד לי לא בדיוק, לגעת בכלום?
מקלל, אני מגיע עם זוודה, טיסת לילה, הוא פותח את הבגז וצועק לי בפנים, תיזהר, צבעתי, לא יודע מה... בוא, תעזור לי... כלום.
לא,
נכנס חום,
ביחד.
הבן אדם בתוך כבשן, אמרתי, עושים מזגן, עושה לי כזה.
לא מתאים.
מזגן אתה רוצה? טוב.
הבנתי.
ובסוף הוא אומר, בוא, אני עייף מת, יאללה, אני חייב לאכול איזה תמר, למה אני מנקר? עכשיו...
בנהיגה.
בנהיגה הוא אוכל תמר לאט.
כדי לא להירדם.
הוא אומר לי גם,
למה לא הצעת לו להחליף אותו?
קמתי על הבוקר, עוד שנייה זה קורה, גלית, עוד שנייה, אני אומר, אח שלי, בוא שים פה את הראש.
תן לי לנהוג, לאן אתה צריך?
תזרק רגע, לאן אתה צריך, אבא? בוא, אבא, בוא. תעלה אליי, תתקלח, תעשה איזה שטיף.
נו, אתה רואה, כולנו אחים וחברים.
הוא אומר לי, יאללה, אני חייב איזה תמר. עכשיו, התמר בתוך שקית, הוא נוהג, והוא מתעסק עם היד השנייה עם התמר.
לא יכולת לעזור לו לשלוח תמר.
פחדתי, קפאתי, וגם אמרתי כל סופטו, אני עייף מדי בשכל האירוע הזה.
יאללה, שייכנס האוטו במשהו. אתה יודע מה? מה יקרה יקרה? זה בכלל השיטה, הגישה, האטיטיוד הכללי במדינת ישראל, במיליון נושאים. הייתי אתמול בשתי שפות הורים. של הילדים.
ומה קורה שם?
קודם כל, אני חייבת לומר דבר ראשון, שמאוד התרשמתי.
אופה.
באמת, מהגננת נגיד, ושתי הגננות, והמורה גם, ממש
כן?
באמת,
בעניין
הזה. לא, את המורה אני מכירה כבר. מה שכן, כאילו, אנחנו באמת חיים כל כך כל הזמן באיזה קצה, ובמלחמה, ובמשבר, ובתרלול, שזה כאילו נראה לנו נורמלי לפעמים דברים, כגון זה שהילדים שלנו, כמו המשך שהם ביום לימודים, הם בצהרון. תגידו, דיברנו על זה שצהרון זה לא פתרון? לא, תבוא באחת, לקח את הילדים. אתה יכול? לקח את הילדים שלי באחת.
עכשיו יש לי שאלה, בצהרון, מה עושים להם? יש איזה פעילות חינוכית או תרגול?
מה שעושים בגן, רק בלי הכשרות.
מה זאת אומרת?
זה אנשים צעירים מאוד.
כן.
יש צהרונים.
מתחלף הצוות.
כל הצוות מתחלף וגם אין קשר בין הצוותים. זה מה שהם אוהבים במיוחד. הבית ספר, הגן, הם לא בקשר עם אנשי הצהרון, והצהרון הם לא...
רק אותו מבנה, חוץ מזה...
ואותם ילדים גם. ואותו זמן ואותו מקום. זה בערך מאחת, 12 וחצי, תלוי עד 4 או 4 וחצי.
הם אצל אנשים... חצי מה...
נכון. עכשיו, זה אנשים, באמת, משרד החינוך לא קשור, כאילו זה לא ב... אני לא יודעת, אולי יש את זה רגולציה, אבל... זה פשוט, יש גני ילדים שבצהרונים שלהם רואים טלוויזיה.
מה?
בהחלט, אצלנו לא. זה לא היה ככה אצלנו אף פעם, אבל יש כאלה. מה עושים בצהרונים? כשאני באתי לאסוף, היא שמה בדרך כלל מוזיקה מהטלפון שלה, והילדים עושים מה שמתאים
רגע,
להם.
רגע, שאלה, ואיפה ההורים באירוע הזה? הרי
אין
אתם משלמים על זה, נכון? זה לא...
הם
זה...
מקבלים ארוחת צהריים.
זה לא בחינם האירוע הזה.
זה מאוד זול. זה כן? לא בחינם, זה לא מאוד זול. מה אני אגיד לך? זה... כמה מאות שקלים לחודש, תלוי בגיל של הילד. בגן זה יותר, בזה אחרי זה,
חינוך לא? חינוך חינם.
מה זה חינם? אחלה חינם. אבל לא משנה, אז תבוא באחת וחצי או באחת, יש ימים של 12, רבע לאחת, כאלה שעות. אבל לא משנה, הרעיון של צהרון, זה כאילו, וכעת למערב הפרוע.
מה זה הדבר?
אתם אומרים לי, מערכת החינוך, ומערכת החינוך היא לא קשורה. אתם אומרים לי, מערכת החינוך, את לא יכולה לזרוק את הילדים שלך אצלנו, כאילו אנחנו בייביסיטר ולהתנהג, כאילו את לקוח. אני מקבלת. אבל גם אתם לא יכולים לפתור דברים ככה.
לא, לא, אני לא מקבל, סליחה.
לא?
כי,
יופי, טוב ששלחת אותם למערכת
כיוון שאני... אין דבר כזה, אני לא זורק את הילדים, קודם כל. אני חושב שזה אינטרס של המדינה, שכל עוד הילדים במסגרת חינוכית, ציבורית או פרטית, לא משנה, א', זה צריך להיות מפוקח 100%, 100%, בטח שמדובר בילדים, מה הם אוכלים, זהירות, בטיחות.
איזה מפוקח, יש לך מוסדות שלא מלמדים ליבה, אתה רוצה שיפקחו מי עומד איתם?
תראי, אני בעלם, אנחנו דיברנו על זה אתמול, ואני בעלם
מהסיפור הזה. אין אנשים, אלפי אנשים חסרים.
4 מיליארד שקל, עכשיו שמעתי בדרך, 4 מיליארד שקל למוסדות, הפרישו עכשיו למוסדות שלא מלמדים ליבה, שמפלים את הילדות המזרחיות.
בכלל! זה... מקומות שעושים בהם הפרדה. מה אנחנו כל כך מתפלים שמפרידים ספרדיות מאשכנזיות?
תגידי, איך זה לא מתפוצץ פה? איך אנחנו לא מפוצצים את האירוע?
כי אנחנו מפוצצים זה... דברים אחרים בעזה כרגע. בגלל זה,
לא,
באמת.
גם לפני.
תמיד יש, אבל תמיד יש משהו יותר דחוף.
בוא נקשה על עצמנו, איך זה לא קורה? תמיד יש משהו יותר דחוף. איך זה לא אומרים, שומעים, אנחנו זה שלנו, והמערכת החינוך הזאת זה אנחנו ושלנו, כי
זה המקום עם האיגודים החזקים ביותר במדינת ישראל.
כמו שאת אומרת, הגננות והסייעות והמורות, אני רוצה להאמין שרובם הם אנשים עם לב.
שמע, הרשימו אותי, עזוב עם לב, גם עם אג'נדה.
כן.
הגננת של הבת שלי.
אנשי חינוך.
הגננת של הבת שלי זה שנה ראשונה שהיא מובילה. באמת, היא הרשימה אותי נורא, זה שתי גננות, יש אותה ויש זאת שמחליפה אותה בכמה ימים. והיא עולה חדשה מצרפת, שהייתה שם גננת ומורה ומנהלת וזה, וזה כל כך היה יפה. וגם אמרתי לה, לעולה החדשה, אמרתי לה, והמערכת זה בדיוק אותו דבר, נכון? צרפת ופה זה בדיוק אותו דבר. והיא אמרה לי, לא. לא. לא, בכלל לא אותו דבר, לא.
אמרת לה שיש לה חבר צרפתי.
עוד לא, עוד לא, אבל ממש ברור שרציתי, אבל לאט לאט.
אני גם אספר לך פרטים, ותבואי תתקיעה. בדיוק, שלא תתנסה עלייך, אלה הצרפתים מתנסים.
היא הייתה נורא מתוקה, באמת.
בהתחלה הם מתוקים.
ואז פתאום.
כמוני. מלא צ'אם, אבל מאוד
מתנסה. פתאום ההתנסות קורית, בסדר גמור.
מה עוד?
זה היה מערכת החינוך, מה שגיליתי אליה. זאת אומרת, לא, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, וחצי מהיום הילדים יהיו בצהרון. מה זה צהרון? פתרון כלשהו שלא חייבים לעשות בו כלום וזה. לא יודעת, אנחנו...
לא יודע, אני כאילו מתחרפן מזה שלא עושים פה כלום, ואז הם גדלים, 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 ומגיעים לצבא, ומגיע הרמטכ"ל ואומר, מלכודת מוות אם ניכנס, ומתגייסים עשרות אלפים, ואז שמתגייסים...
בפעם החמשת אלפים.
כן, בפעם החמשת אלפים. ואז שמתגייסים, אני שומע אותו אתמול, את המפקד העליון, הרמטכ"ל אומר, אנחנו לא עוצרים עד אחרי. עכשיו אני אומר לעצמי, לפוליטיקאים בקבינט, אתה אומר, מלכודת מוות, ולהם אתה אומר...
והוא אומר גם, אני אגיד לכם את האמת, לא משנה מה אמרתם לי להגיד.
אז כאילו, מה קורה פה?
אתה לא מבין שמדברים אליך כאילו את הילד בן שש?
אם הבן שלי היום היה בצבא, הבן שלי היום בצבא, אני אומר לו, תעצור רגע, תעצור. איתך לא משחקים, החיים שלך לא משחקים. שמישהו פה יסביר לי באמת, שמישהו יסביר לי באמת היום, מה קורה? הרמטכ"ל שיבוא, שר ביטחון, שמישהו יסביר לי לאן אני שולח אותו, ולשם מה, ואיך יכול להיות שרמטכ"ל בבוקר אומר X, ובערב לחיילים אומר Y.
תגיד לי, להביא אותך למציאות ולהזכיר לך דברים שחברה שלך והשראה לכולנו, ענת אנגרסט אומרת? איך יש לך תשובות בשבילה? מי היה עונה לך? תגיד לי. ואני מזכירה לכולם שבנה מתן הוא חייל.
כן.
עדיין
הוא
חייל.
הוא בנמרות כהן, כן, נכון.
נכון, אז בוא, נכון. כאילו, אז יש אתה מצפל תשובות, אולי, עזוב, בוא נאכל תמר. אני אומרת ככה, בוא נאכל תמר.
נרדם.
נרדם, נתעורר.
ננמנם, זה
שנייה. לשים ראש, כולנו, גם אתם, אם אתם בכבישים, כולם.
חבר'ה, לאכול תמר.
לשים ראש, לאכול תמר, ובוא נראה מה יקרה. את זה עוד לא ניסינו. בסדר גמור. תוכנית הבוקר חזרנו.
נכון.
טוב, מה הכי הסעיר אותך באקטואליה? בוא נתחיל, בוא נצלול. הבנתי שאנחנו לא נדבר כך. רק דבר אחרון, קטן. אתה מכיר, כאילו, נשות החינוך של אתמול באספות הורים מאוד מאוד הרשימו אותי, באמת. רק לאחת מהם יש סלנג מוזר.
מה זאת אומרת?
היא אמרה וחדק.
מה?
זה היה איזה וחדק, אולי לא שמעתי.
זה וואלה או...
אני לא יודעת, היה לה כזה, אתה מכיר אנשים שמתבלבלים בסלנג, שיוצא להם הסלנג הלא קשור?
כן.
כאילו מילה שאתה המצאת?
הרבה פעמים לי זה קורה.
אה, באמת?
ציון ברוך תמיד אומר שלי יש תוצר מילים, ארבע מילים.
אוצר.
כן, אוצר.
מה זה אוצר?
אתה יודע להגיד, זה 3-4 מילים, ואיכשהו מובן. שמע, הקטע, הוונטה, הוונטה.
לא, אבל הם רוצים להגיד את זה מילה. עכשיו, אני לא צריך, אני לא, זה עכשיו יטריד אותי רק זה שאמרת.
זה הצרפתיה?
לא, 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 אני לא אחשוף.
הצרפתיה יכול להיות,
הצרפתיה פתאום מביאה מילה.
גם תזהרי שהילדים לא יחזרו מבטא צרפתי הביתה, כמו קרפל. את מכירה את הסיפור של קרפל?
כן, זה לא... תגיד, שהייתה לו
כן,
מטפלת.
כן, הילד היה לו מטפלת עם ברש מתגלגלת. והוא כזה זה, והוא מדבר עם ברש וזה, והוא תמיד מתפאר בסיפור הזה, שזה סיפור מתוק.
כן.
היא פשוט חינכה אותו, והיא נשאר לו הרש. אז שלא יצחו לחזור הביתה, אם אתה צחתי.
אם כן, אתה מקבל אותם, אין מה לעשות, אני לא יודעת מה להגיד לך.
וכמו הבן שלי, הוא כל מדבר, אין, אז הוא אומר, הקטע. אתמול היה את הקטע, עכשיו, אני אמרתי לו, מה הקטע? אז הוא אמר לי, הקטע, כאילו, מה הקטע? הוא לוקח טריפו צרמתית.
כן, וזהו, וזה עכשיו כל המילים.
כן, הקטע.
יופי. לא, אני אהבתי מאוד. בסדר, אז עכשיו, כן, אקטואליה.
אקטואליה, מה, לצלול פנימה? איזה עומק את מרשה לי?
התחלנו בחינוך, אולי נתחיל מזה, אבל הדבר שהכי הטריד אותך בחדשות.
את שמעת על יחידה או על פלוגה, לא משהו שנקרא אוריה בצבא?
לא, 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 מה זה?
יש איזה מין, היום זה פורסם, זה... אוקיי, אני אגיד מראש, של, כנראה שאני לא מדייק לגמרי, אבל בכל זאת בא לי לדבר על זה.
אבל זה היתרון של התוכנית
יפה,
הזאת.
יפה, יפה. כן. אנחנו מדברים על איזשהו משהו, ואז נלך ונחקור אותו ונבין.
מלא טעויות.
יש מה שנקרא אוריה, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, זה איזה מין יחידה בצבא, שהיא גם מורכבת עובדי מקבלן, זאת אומרת, קבלן שמעסיק...
לוחמים? מה זה?
לא, 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 זה אוקיי. הצבא...
שנייה, אני אקריא לך מה שדובר צהל אומר על מה זה. כוח אוריה הוא כוח של לוחמים במילואים, ממגוון יחידות, אשר מפעילים כלים הנדסיים.
בדיוק.
מסוג בגרים, בדרום הרצועה. יפה. דובר בכוח צבאי מסודר, שאינו קשור לחברות קבלן, זה מה שצהל אומר, תכף תגיד את זה. הפועלות ברצועה, הכוח פועל באוגדת עזה, ובשיתוף פעולה.
עכשיו, מה ששמעתי הבוקר, זה שהחבר'ה האלה, ושוב, בערבון מוגבל, כי זה מה ששמעתי, וזה מתחיל דיבור עליהם בדיוק, הם, מה שנקרא, אין דין ואין דיין איתם. מסכנים חיילים בפעילות שלהם.
מה הם?
הם חבר'ה שעובדים על כלים כבדים. מה שנקרא, יש מילה אחת שמתחילה להיות שגורה שם, זה לשטח נקרא. שמעתי את זה הבוקר.
אוקיי.
Okay. את תפקידם הוא עכשיו, תשמעי, אני לוקח את זה ברבון מוגבל, זה מה ששמעתי הבוקר בחדשות, וזה וואו, זה כאילו אמרתי, מה, זה יכול להיות דבר כזה? עכשיו, הפליא אותי שזה קשורים לזה עובדי קבלן, זאת אומרת, צהל מעסיק עובדי קבלן, שהם בעצם...
קודם כל, צהל מעסיק עובדי קבלן,
כן, שהם מגייסים מילואים ניקים לעבוד על הכלים האלה. בקיצור, אין עליהם פיקוח, אין פיקוח על הדבר הזה, וזה מטריד.
זה מה שהוא מדבר עליו, זה חשיפה.
מטריד.
פרסום בהארץ של אליף קובוביץ' וג'וש בריינר, שאומר ככה, שאני מקריאה לך מהעיתון, בסדר?
בבקשה, כן, כן. כי שמעתי את זה הבוקר ברדיו.
הוא מכניס לוחמים למנהרות ולמבנים שעשויים להכיל מטענים ומחבלים, הוא הופך פלסטינים למגינים אנושיים, ולא ברור עד כמה הוא כפוף לקציני צהל. מדובר על הכוח הזה, כוח אוריה. עדויות לוחמים ומפקדים מסרטטות פרופיל לכוח אוריה, צוותו של בצלאל זיני, אחיו של המיועד לראש השבק, שאפילו מפקדים בצבא כבר אינם רוצים בו. שוב, זה הפרסום בהארץ של יניב קובוביץ' וג'וש בריינר. יש איזה כוח שנקרא כוח אוריה. אנחנו הרבה פעמים שומעים על איזה כוחות קיצוניים כאלה בצהל, היו כבר כאלה, אתה זוכר? שהיה כזה, איפה שהיה, איך קוראים לו, לא רזריה, כן.
כן, אז זה תפס אותי הבוקר.
מה זה בדיוק אומר?
אני מקווה שזה לא מדויק, ואני מקווה שזה לא נכון, אבל זה מטריד מאוד. אם קיים דבר כזה, זה מטריד מאוד מאוד, שיש איזה כוח שהוא כזה מין כוח חצי עצמאי. אני אומר שוב בערבון מוגבל, אנחנו צריכים להיזהר מלהגיד דברים ולקבוע, אבל בעיניי שווה בדיקה רגע. שווה בדיקה...
זה שוב מזכיר לנו כמה אנחנו יודעים מעט מאוד על איך שהמלחמה הזאת מתנהלת. מדוע בתשע בערב אף אחד לא פותח מצלמה.
חבר ממשלה.
שר בממשלה, מה זה חבר?
בדיוק, שר בממשלה, שר חינוך, טייס לשעבר, זאת אומרת, שלו איזו אוריינטציה צבאית.
מה זה אוריינטציה? אתה יודע שהמשפחה של קיש הם פחות או יותר ממציאי חיל האוויר? ברצינות, כפר קיש זה סבא שלו.
וואלה, וואלה.
הוא בא משושלת של טייסים אמיצים.
אז על אחת כמה וכמה, והאיש הזה טוען אתמול בהקלטות עם מקורבים למשפחות חטופים, האיש הזה טוען שהוא ממודר. ממודר! ולא יודע, עכשיו, מצד אחד הוא לא יודע כלום על העסקה, הוא ממודר, ומצד שני הוא תומך בה.
מתנגד לה.
מתנגד לה. תגיד, אתה אמיתי? זה אמיתי האירוע הזה? עומדים מולו הורים של חטוף וחטופה, או אין לי מושג, עומדים מולו, והוא לא יודע, הוא אומר להם, אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא יודע, אני ממודר, ככה זה מתנהל, ומצד שני, באותה נשימה, הוא תומך במדיניות שהוא לא יודע עליה. משמעת קואליציונית,
מה שנקרא. משמעת, כן. המשמעת הקואליציונית הזאת הפכה בהרבה תחומים בחיים שלנו כבר למשהו יותר חשוב מהמציאות עצמה. כן, הם מצביעים לפי המשמעת, כאילו זה כל כך קדוש נהיה, המשמעת הקואליציונית, כי אם לא, מה יקרה? מה יקרה? יכתבו לך הערה בתיק האישי?
יותר מחוק הגיוס.
לא, אי אפשר לפטר. הוא יכול להפסיק, ראש הממשלה יכול להפסיק שתהיה שר. אבל הוא לא יכול לפטר אותך מהכנסת, אתה נבחר, נכון?
כסף, כסף. זה האירוע, נו.
שמע, אני לא הכרתי את הפרסום הזה על כוח אוריה, אבל ממה שאני רואה עכשיו בכתבה שפורסמה בארץ...
זה אירוע חמור, נו. אם זה באמת נכון...
זה תרבות ארגונית מאוד מאוד לא בסדר. לא לא בסדר מוסרית. היא לא בסדר לכולם. אגב, אברהם אזולאי, חלל צהל, הוא גם היה חלק מכוח אוריה, ומדברים פה גם על הנושא הזה. הוא נפל, כן? שם, בעזה. זה חיי אדם הדברים האלה בסוף, אתה מבין? זה לא איזה דיון תיאורטי על כיצד צריך כן, לנהוג, אנחנו לא בסימפוזיון, וזה לא הקונגרס הציוני. זה כל החלטה כזאת, זה חיים ונפשות של אנשים שישפיעו על כולם. גם...
תראית, אתמול, אני עוד פעם חוזר להקלטה של השר קיש, מה שטלטל אותי באירוע הזה, שעומדים קרובים לחטופים, זועקים את נשמתם, זועקים את
נשמתם,
והוא מגן על משהו שאין לו מושג בכלל על מה, והאם כן, ולא, ומין מדבר תיאורטית, תיאורטית על משהו. הוא מדבר תיאורטית, מצד שני, הוא על ההגה, או הוא חלק מהדבר הזה. הרי אם הוא היה אומר, רגע, אני לא תומך במשהו שאני לא יודע אותו, ושאני לא מבין אותו, אז זה לא היה קורה. הוא תומך, הוא וחבריו מחזיקים את האירוע, מולם עומדים משפחות של חטופים שזועקים את נשמתם, הוא אפילו לא יודע. את יודעת מה? הוא לא יודע. אני רוצה להגיד משהו. עם סמוטריץ', גלית, כמה שזה שמע, אז הוא, אין לי בעיה.
כי הוא אומר...
הכל בחוץ. הוא אומר, הכל בחוץ. אגב,
בן גביר עוד יותר.
בן גביר עוד יותר. על שניהם, כמה שזה שמע, הזוי, אין לי טענות.
כן. זה מוזר כבר על מה אנחנו...
אין לי טענות. הם אומרים, זה מה אנחנו רוצים, אומרים את זה בחוץ, התנגדו, and that's it.
נכון.
כל השאר דחילים.
שלום, אני מעוניין להיות גזן גדול, בסדר? אני לא רוצה ללדת ליד ערבייה. יפה. אני לא רוצה, אשתי לא מוכנה. כי הילדים שלנו הם באמת משהו אחר, הם לא יכולים להיות ליד זה בחוץ. תשמע, תמיד אומרים את זה, תמיד אומרים, אתה יודע, צוררים גדולים, להבדיל, להבדיל, ואני באמת לא משווה ביניהם, אבל צוררים גדולים גם מהזמן האחרון ומהצד השני של המלחמה הזאת, אמרו גם דברים ברורים. גם חמאס אמר דברים ברורים, כתב אותם גם על שלטים והראה לצהל בגבול. סינואר אמר דברים מאוד ברורים. אז אוקיי, זה גם יתרון, זה שאנחנו אומרים, לפחות אתם אומרים את האמת, זה יתרון, זה אומר באיזה מצב אנחנו כבר.
אני אומר את זה באירוניה כמובן, אני לא, אבל אני לפחות מרגיש איתם בטוח, כי אני מבין את גבולות הגזרה. אני מבין מה הוא רוצה.
אין ספק.
זהו. שם כל השאר זה מין באים ומבקרים ומקשיבים ומרדימים ושותקים, בעיקר שותקים.
תוכנית הבוקר חזרנו 7:37, רק לפני הפרסומות, אמרת כמה אתה רגוע מול בן גביר ומול סמוטריץ', כי הדברים שהם רוצים הם בחוץ, אז הנה, עוד 100,000 אזרחים יוכלו להוציא רישיון נשק בהליך מקוצר, כפי שבן גביר...
רק 100,000?
עוד. ואנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לשלי טפירו, כתבת משפט כאן 11. בוקר טוב, שלי.
בוקר טוב, שלי.
בוקר טוב, גלית
ואלי. כמה זה מדאיג באמת בסוף הרישיונות החדשים האלה, האופציה
הראשונה? בואו נלך רגע רק קצת לנתונים.
כן.
מאז בעצם 7 באוקטובר, ומאז בעצם המדיניות של בן גביר, בעצם לתת רישיונות נשק בהליך מקוצר, כן. כולל להכריז על יישובים ככאלה שזכאים לזה.
ואגב, לא, רק נזכיר גם ולהתנגד להזיק האלקטרוני. יש קשר בין הדברים, כן?
כן, ודאי.
קרוב לחצי מיליון ישראלים הגישו בקשות, 300,000 קיבלו רישיונות לנשק, ונוספו עשרות כלי נשק שנקנו כתוצאה מכך שאנשים מחזיקים ברישיון. עכשיו, אני חייבת להגיד שהסוגיה הזו היא סוגיה מורכבת, כי יש באמת מצד אחד חשש ממשי שכלי הנשק האלה ישמשו בין היתר נוכח הנתונים של הפשיעה הגואה, גם לאלימות במשפחה, כאשר אנחנו יודעים שנשקים זמינים.
אז רגע, אז למה זה רק חשש? הרי מתחילת השנה יש עוד ועוד נשים שנרצחו. אנחנו יכולים לדעת באיזה כלי נשק הם נרצחו, לא? זה קשור לרישיונות החדשים?
לא, אז זה לא קשור באופן ישיר. זאת אומרת, לא נעשה שימוש, לפחות ממה שאני יודעת, זה בכוכבית ככל שאני יודעת, לא בכאלה שקיבלו רישיונות על הרקע הזה. ומצד שני, אנחנו אחרי 7 באוקטובר, ואנשים כן רוצים להרגיש איזשהו ביטחון, והנתונים האלה שאנשים רצים להתחמש, את יודעת, בסופו של דבר, אתם יודעים, בסופו של דבר מעיד על איזשהו צורך, על כך שאנשים במרכאות התפקחו,
אנחנו רואים את זה סביבנו כל יום. אתם לא שמים לב שיש להרבה יותר אנשים נשק, לא חיילים. אנחנו רואים אנשים יותר עם נשק ברחוב.
נכון, גם אנשים שזאת אומרת, לפני השבעה באוקטובר, היית שואלת אותם, היו אומרים שאין להם שום צורך.
כן.
שלי, נגיד,
להחזיק נשק, אגב, בבית, יש לזה מורכבויות, בוודאי בתים עם ילדים. זה לא עניין של מה בכך עכשיו. גם הסיפור הזה שבעצם בן גביר מרחיב את זה לעוד יישובים, 5 יישובים, שבערך בעוד 100,000 בפוטנציאל, כמובן שלא כולם באמת מבקשים רישיון נשק, אבל בסך הכל זה מעיד על איזושהי מציאות בלתי נתפסת.
שלי, אני רוצה לשאול אותך, כי זה באמת נתון לפרשנות, יהיו שיגידו צריך יותר, ויהיו שיגידו לא צריך, אבל בואי רגע ננסה ללכת, היה בזמנו שהתחיל הקמפיין הזה של חלוקת הנשק, היה אי סדרים באופן שבו הוא חולק. איפה זה עומד?
תראה, הייתה בעצם פתיחה של ממש חקירה
מאוד
משטרתית, כך ש... לכאורה הליך המקוצר הזה גם פעל באופן כזה ש...
בעייתי, כן.
בעייתי, שהרבה בעצם באופן, ברצון לזרז את ההליך הזה, לכאורה דילגו על כל מיני תנאי סף של מקבלי הנשקים וכו', אבל ככל שאני יודעת, החקירה המשטרתית הזאת הסתיימה בלי ממצאים פליליים. ככל שאני יודעת, זאת אומרת, גם אם היו אולי אי סדרים כאלה ואחרים, זה לא היה ברף הפלילי, זאת אומרת, לא משהו שככה כמדיניות, ואגב, היו גם, נחקרו גם מקורביו של השר בן גביר וכולי, ולפחות לגבי השורה התחתונה, ככל שאני יודעת, אין כרגע ממצאים פליליים, וזה בכוכבית, כי ככל שאני יודעת.
כן. שלי, יש לי עוד שאלה, האם את יודעת על... קשר בין ריבוי והימצאות של כלי נשק לעלייה בפשע במקומות אחרים בעולם, במקומות דמוקרטיים, נגיד בארצות הברית, יש קשר ישיר?
זו שאלה מצוינת מה הנתונים הגלובליים. אני חושבת שאי אפשר עוד לדעת...
כן, זה עוד לא בשל מספיק.
כן, לגבינו, זאת אומרת, מבחינת הנתונים וכו'.
גם יש פה כל כך הרבה משתנים אחרים, בגלל שבמדינה הזאת יש להמון אנשים נשק מהצבא. נכון. ואז אתה...
ומגזר ערבי, יש פה עניין, בגלל זה שאלתי על חול.
לא, אני... את ישראל... בעיניי ב-95% מהמקרים אי אפשר להשוות למקומות אחרים, כן. כי יש כאן נסיבות
יש
קצת אחרות.
נקודה.
אז שלי, אולי סתם עכשיו אומרי, יש איזה ביקורת כזאת על בן גביר. אתה מחלק, אתה מחלק נשקים. הנה, הוא חילק נשקים. אנחנו לא רואים שהנשקים האלה הם בהכרח עלייה בפשיעה בתוך מדינת ישראל. ואולי ככה אנשים מרגישים יותר ביטחון פה.
ולכן אמרתי שבסוגיה הזאת בכלל של נשק היא מורכבת. כי מצד אחד יש באמת את ארגוני אנשים שחוששים שהעלייה הזאת של נשקים זמינים תוביל חלילה גם לעלייה בנתונים של נרצחים ונרצחות.
אבל את מבינה שזה לא רק מזה, זה גם מזה שהוא לא מאשר אזיק אלקטרוני, אז אנחנו אומרות, הוא נגד נשים שחוות אלימות.
הוא נגד הגנה על נשים.
אז מזה אנחנו מסיקים את המסקנה, אבל יכול להיות שאין לזה קשר ישיר כזה.
לא, אין לזה קשר ישיר, ואני גם, אפרופו האיזוק האלקטרוני, זאת אומרת, גם הסיפור הזה... יש דעות מקצועיות שחלוקות בכל מה שנוגע לאיזוק האלקטרוני, ובסופו של דבר אמרת נכון שאי אפשר להשוות את המציאות במדינת ישראל לשום מציאות שבעולם. זה באמת כאילו המורכבות שאנחנו, וביתר סדר,
פעם הייתה טענה שאם בארצות...
זה באמת בדסיבלים אחרים לגמרי, ובסוף כאילו אנשים, הרי בסוף זה יצא בביקוש, ואנשים, את יודעת, אני בטוחה שהרבה, זאת אומרת, הרבה מגזרים, בלי שום קשר לנטייה פוליטית כזאת או אחרת, רצים במרכאות להתחמש, כי יש גם, גם צורך אמיתי, אחרי שאזרחים, יישובים שלמים, קיבוצים שלמים, הופקרו לגורלם. בסופו של דבר, אנשים, אגב, אני יכולה להגיד לך, באופן אישי, לגבי, יש לי אח צעיר, אב לשלושה, חי במרכאות חיים פסטורליים בקיבוץ בצפון. הדבר האחרון שהוא חשב על, לעצמו, זה שביום מן הימים יהיה לו נשק, והוא אחרי 7 באוקטובר, באמת ברצון להגן על הבית שלו,
ועל המשפחה שלו. ברור, אני מבינה, אני
לגמרי. וזה כאב ראש, כי אתה צריך להפקיד את זה, ואם אתה בחופשה, ואם אתה בבית, ואתה בלחץ, כדי שלושה ילדים קטנים, ואתה כאילו חס וחלילה...
אני מוצא קשר
ראשי מאוד. נכון, זה לא אנשים שרק רוצים לטווח בכל מי שיגיע, בוודאי.
אני רוצה ככה לשים את האצבע על איזה משהו. אוקיי, יש פה שר שמחלק נשקים, וכמו ששלי אומרת, זה מורכב, יש דעות לכאן ולכאן. האנשים האלה שרוצים נשקים, הם רוצים להגן על עצמם, ואת הדבר הבא אנחנו יודעים בוודאות, זוהי השנתיים הגרועות ביותר לביטחון אישי של אזרחים. זאת אומרת, אנשים מרגישים לא בטוח פה, לא בטוח, כי אין משטרה או, או, או גופים שמגנים עליהם, ואני לא מדבר רק על בית לאומנים, מדבר גם על פרוטקשן בצפון ובדרום. אז מה הם עושים? הם הולכים וקונים נשקים. והשר, במקום לספק הגנה, מספק נשקים. זה, אני מוצא את הקשר הישיר פה, ואני מאוד מקווה ש... זה קצת אוזלת יד, ככה אני מרגיש. ושוב, הכל לכאורה, כי זה רק עניין של תחושה שלי.
טוב, בסדר גמור. אנחנו מצפים ממנו לעוד כאלה בשורות מרהיבות. זאת אומרת, הדבר הזה הולך עוד להתרחב, או שזה...
תראה, מבחינת השר בן גביר מבחינתו, זה תוכנית הדגל, הוא מאוד גאה בה, מאוד גאה בנתונים, אומר שבעצם זאת הדרך, אגב, גם לא רק, זאת אומרת, הוא טוען שגם באירועי פחה, באירועי טרור, העובדה שיש אנשים עם נשקים זמינים, הרבה פעמים מובילה לנטרולים של מחבלים, בזמן אמת, ככה שלא צריך לחכות רק לשוטרים או רק לצבא, אלא יש ליותר ויותר אנשים יכולת להגן על עצמם. אני חושבת שבמבחן הזמן אנחנו צריך פשוט להמתין ולראות, אבל מבחינתו זה מדיניות שלא רק שהוא לא מתכוון להוריד את הרגל מהגז, אלא בדיוק ההפך. זה אני מאמין מאוד מובהק שלו, והוא מבחינתו מתכוון להמשיך ו... לאפשר לכמה שיותר ישראלים להתחמש.
שלי טפירו, כתבת המשפט של כאן 11, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, בוקר טוב.
בוקר טוב. בסדר גמור, מה, התעצבנו על דברים, למה, מה, אתה לא יודע לשים אוזניות, מה קורה לך? בסדר.
אני אחרי טיסה, אני לילה לבן, בואי.
מה, תגיד, אתה בטיסות שנותנים בהם מאכל? אתה אכלת את האוכל של הטיסה? אני מאוד אוהבת אוכל של טיסות, ולא נותנים יותר.
לא, טיסת לילה, לא להתקרב, לא לדבר אליי, לדבר אליי. לדבר אליי, שמתי את הראש, שמתי, נרדמתי. הבעיה באלעל, בדיוק אמרתי פה לחבר'ה שהם כאילו... כאילו עושים פסח למטוס, נקים פסח את המטוס. חמישית, תיסע 4 שעות. חבר'ה, תאירו אותי 4 שעה, תיישר את גב המושב, תודה, ביי.
כן.
מתחילים. טה-טה-טה.
עוד מעט זה.
40 דקות לפני, פסח. היא עוד שנייה באה עם שואף, תרים את הרגליים. הגברת, זוזי, תרים את הרגליים. תביא לי חלוך, תביא זה, תיישר את המושב, תה איזה מושב.
דקה, תמו את שם. לא, בטח.
תעזבי אותי.
תני לי שון, בואי על הקרקע נעשה את זה.
בואי, גברת.
וגם יש את התור הזה במטוס שכולם רוצים לצאת.
4 שעות, זה לא עכשיו טיסת רסנטלית, אתה יודע, 4 שעות.
לא, מטוס מתלכלך מאוד, מה קרה לך?
אבל למה להציק?
אבל אני, לא, בדיוק.
תרים את הרגליים, אתה מסתיר לי את זה.
אני באמצע טוב לי בנמנום, גברת, תניחי לי.
תקשיב, זה באמת, והם פותחים את האור.
כן, בטח.
בערכי הפעם היה יותר גרוע. היה בטיסות, שהייתי טס בטיסות לילה, היה דייל כזה מיתולוגי של ערכיה. חברים,
לילה.
כן,
תן לי שעון. אוקיי, חברים, עכשיו עמדת קריוקי, עמדת קריוקי, $277 שווה, הוא מוכר, כי הוא מקבל...
לתוך החלומות שלך.
לא, הוא עומד עם המיקרופון, חברים, עמדת קפה, 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 חברים, עמדת קפה וקריוקי, יש לי חלם, כמובן גם סיגרות, מי שבא לו, אני חברה, אני... לא לשאול אותי על מלבור, שוק! וואו, שוב, עכשיו זה נשמע הזוי, אחד על אחד.
לא, לא, בטח, אני יכולה להבין את זה.
אלה פותחים לי את האור, אור, מה זה פלורסנט? כאילו אצל רופא שיניים. גברת, סגרו את האורות, נשאר עוד 40.
אתה יודע שקרה לי הדבר הכי מוזר בעולם, ונרדמתי, אמרת רופא שיניים, עשיתי טיפול שורש, נרדמתי באמצע.
איך יכול להיות? זה לא אמור להיות להכאיב.
לא יודעת.
זה הסוף. כנראה זה הסוף.
אתה חושב? מה אתה כל כך מחייך? אז מה אתה כזה מבסוט, אדוני?
א', תראי.
זיהית דבר בעייתי וזה עושה לך איזה אושר גדול? אני רוצה לסיים את השיחה הזאת. פרסומות חדשות, תכף חוזרים עם אגב מגיש אחר. זה יהיה מישהו אחר, שימו לב.
בבקשה.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03.
יש לנו עכשיו נושא סופר, סופר, סופר חשוב.
היום מתחילות הפגנות מול מעון ראש הממשלה, שיירות לירושלים, והמאבק להשבת החטופים ממשיך ביתר סט, או לא ביתר סט.
נקווה שעולה שלב.
698 ימים, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לויקי כהן, אמא של החייל החטוף נמרוד כהן, שכאמור כבר 698 ימים, בשבי, בעזה. בוקר טוב, ויקי.
ויקי, בוקר טוב.
שלום, שלום.
איך את הבוקר?
מותשת כמו כל בוקר, כבר כמעט שנתיים. אני לא ישנה כמעט בלילות. ואיך אפשר לישון שכמעט 700 ימים הבן שלי נמצא בגיהנום בעזה?
שוב בלתי נתפס.
ובלתי נתפס ממש. והממשלה החליטה להאריך את המלחמה ולכבוש את העיר עזה, דבר שיסכן אותו ואת כולם שם ויביא לאבדות של מפילה של חיילים סתם.
ויקי, לך הצליחו להסביר מדוע כיבוש עזה משמעותי כרגע?
לעצמם הם לא מצליחים להסביר.
אולי להורי החטופים הם מסבירים משהו שאני לא מבינה.
זו אותה סיסמה שאנחנו שומעים אותה כבר שנתיים, אותה סיסמה, הכנעת חמאס, מיטוט חמאס, זה מושג שאין מאחוריו שום דבר, הוא לא יכול להתממש בכלל. מה זה מיטוט חמאס?
אני לא יודעת, אני...
ומה רוצים לעשות עכשיו?
קראתי פוסט.
שבמשך שנתיים לא עשו.
ויקי, קראתי פוסט. דמיינו לעצמכם שבשמיני או בעשירי לאוקטובר 73 גולדה אומרת, טוב, אנחנו אחרי שהמצרים והסורים פרצו נגדנו במלחמה, אנחנו נמשיך עד הניצחון המוחלט, עד שלא יישאר חייל אחד בצבא מצרים ובצבא סוריה. תדמיינו, נכון? זה היה נשמע עזוי לגמרי. זה מה שקורה היום. זה מה שקורה היום.
אין בזה שום היגיון במהלך הזה.
אין לזה התכנות.
אין לזה התכנות, אין לזה תוחלת. המלחמה הזו מצטה את עצמה מזמן, מזמן. נכון, בהתחלה היא הייתה הכרחית ונחוצה, אבל עכשיו, בשלב הזה, זה מטורף. זה ללכת דוח לתוך אבדון.
ויקי.
פשוט לוקח את כולנו איתו.
את וענת אנגרסט, שתכן לביאות, אמהות לחיילים חטופים. יש פה איזה אירוע, כי אני, גילוי נאות, אנחנו מכירים, ואני מת עלייך, ועל ענת, ואני חושב שאתם לביאות, ואתם מובילות פה איזה משהו מדם לבכן, אף אחד באמת, באמת לא יכול להבין את הכאב, ואת ה... וגם את התעוזה ואת הנחישות שאתם מפגינות. ומה שמרגש אותי בכל אופן בתקופה האחרונה זה שפתאום אתן גם קול לאמהות לחיילים, לא רק לחטופים, אתן אמהות לחיילים, ואתן מזהירות אותם, ואתן אומרות, אני פשוט עוקב אחריכן, אתן אומרות, חבר'ה, בואו נתעורר, תתעוררו הורים, הורים למלשבים, או אימהות לחיילים, נשים של 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 מילואים ניקים, בואו תתעוררו. כי איך את מרגישה עם זה, ויקי, שמצד אחד הרמטכ"ל אומר בקבינט, זוהי מלכודת מוות להיכנס לשם, מלכודת מוות לחיילים ולחטופים, ואתמול אני שומע אותו אומר לחיילים, חברים, אנחנו עד ההכרעה, עד הסוף,
איך את מסבירה את הדיסוננס הזה?
קודם כל, ברור שהרמטכ"ל מתנגד כנראה למהלך הזה, וטוב שהוא מביע את דעתו, וחשוב שהציבור ישמע מה הרמטכ"ל חושב. עכשיו, איך זה משפיע על הלוחם בקצה? אני לא יודעת כשהוא שומע את המפקד העליון, מטיל ספק בכלל במהלך.
לא, אבל ביקי, אני רוצה ככה להכניס פה סייג. אתמול שמעתי את הרמטכ"ל, ראינו את הרמטכ"ל, אומר לחיילי מילואים בעזה, חברים, אנחנו הולכים עד ההכרעה, עד הסוף. זאת אומרת, אומר בעצם דבר והיפוכו, האם אתם יודעים משהו אחר?
לא, אבל אני, מה שאני הבנתי, שראש הממשלה פנה אליו וביקש ממנו לא להתבטא, ולא ליישר קו, ולא להשמיע את הדברים שהוא אומר, הוא אמר עד עכשיו, ההסתייגות שלו מהמלחמה בפומבי. זה מה שאני יודעת. כנראה שזה מה שהוא משדר. עכשיו, שאלו אותי באחד הרעיונות, למה שהוא לא יעשה משהו דרסטי יותר? אז אני אומרת, מה האלטרנטיבה? שהוא יתפטר, ואז יבוא רמטכ"ל שלא יגיד שום דבר, ופשוט ימשיך...
לא, גם אותו ימצאו דרך לפטר, אל תדאגי. גם אם הוא שר ביטחון, זה...
כן, זה היה שר ביטחון, והיה ראש שב"כ, ורמטכ"ל לשעבר.
אין לנו מה לענות, כן, קונקרטית על הדבר עצמו. יש אנשים שרוצים לשמוע את מה שהם רוצים לשמוע שוב, ושוב, אנחנו מבינים שזאת
הסיטואציה. אנחנו מבינים את הקמפיין. תראו, מרכבות גדעון, היום כבר אפשר להגיד, לא אני, אלא אנשי ביטחון.
נכשל.
אנחנו יודעים את זה. והוא גבה קורבנות, והנה מרכבות גדעון בית, אוטוטו, מה שנקרא, מתחמם לו, ועוד שנייה יוצא לדרך, והקמפיין כבר יצא, הוא הססן, אני שומע אתמול חברי כנסת מהקואליציה, אומרים שהרמטכ"ל הזה הוא הססן, בגללו זה נכשל, ובגללו זה, הם כבר מכינים את הקרקע לכישלון הבא.
ברור, ברור, כי זה יהיה כישלון, מן הסתם, אז כן, ממש ככה.
אתם עולים לירושלים להחריף את ה, את ה, את המאבק וקוראים לכולם. אני רוצה שתשמשי בבמה הזאת, תקריא לכל מי שמאזין לנו, לכל מאזין ומאזינה, לעזוב הכל היום ולעלות, להיות אתכם במעל שאתם פותחים, שאת וענת פותחות מול בית, מול מעון ראש הממשלה בירושלים.
אנחנו עולים לירושלים כדי לצעוק די למלחמה הזאת, די לגרירת הרגליים, די לסיכול עסקאות, אנחנו רוצים את האהובים שלנו חזרה הביתה. לסיים את המלחמה, לחתום על הסכם שמחזיר את כולם הביתה. ואנחנו קוראים לכולם לבוא להיות איתנו. זה לא רק מלחמה והמאבק שלנו על האהובים שלנו, זה מלחמה על הערכים הכי בסיסיים שאנחנו גדלנו עליהם, שלא משאירים אף אחד מאחור. ערבות הדדית, ושאנחנו מקדשים את החיים ולא את האדמה, אז בואו תלחמו איתנו. אם כולנו לא נשמע עד כה, אנחנו נתקרב למעון ראש הממשלה ונצעק משם, ואולי אז נשמע או ויעשה משהו.
ואני
מאמינה שהלחץ הציבורי ישפיע.
כן? אני שמחה לשמוע את זה. ויקי, כמה את באופן אישי שואבת, אם בכלל, כוחות מהמעורבות של עוד ציבור בהפגנות האלה ובהצהרות האלה?
בוודאי. התמיכה הציבורית, כן, היא קריטית, היא חשובה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. העם יכריע. אנחנו נחזיר אותם הביתה, ואנחנו זקוקים לכולם בימים ממש קריטיים.
זה מהותי, להזכיר לציבור גם את זה, שאנחנו, נכון, אנחנו כבר שנתיים, וכולנו היינו, או לא כולנו, לא יודעת, חלקנו היינו פה בהפגנה ושם בהפגנה, זה משמעותי, והנה אנחנו שומעים את ויקי עצמה אומרת שזה גם משמעותי.
הסיפור הזה שהוא אחרי שנתיים, ואני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, כי יש לי שיחות על זה עם ענת ועם ויקי, דווקא בגלל שאנחנו שנתיים, הסיפור הזה הוא כבר לא רק הסיפור האישי של ענת וביקי ושל שאר החטופים. לא, ברור, אבל אני מדבר על החל למעשה, תראי, בסוף, שהתחילה המלחמה, הורה שהיה לו ילד בן 15 או 15 וחצי, אמר בסדר, יש מלחמה ויש חטופים. פתאום זה מה שנקרא מתקרב אליו, והבן שלו עוד שנייה נכנס לשם, והוא לא מבין על מה, וזה נהיה עניין של כולנו, ואני חושב שוויקי וענת, וכמובן כל שאר אורי החטופים זועקים את זה, כי זה חבר'ה, אנחנו כולנו צריכים להתעורר, כי אם זה היה רק עניין של, אחינו במנהרות, עכשיו זה גם מגיע אלינו, לכולנו, זה עניין חברתי, מעבר לערכים, כמו שוויקי אומרת, אני רוצה להוסיף, זה גם עניין, מה שנקרא, הלכה למעשה, בטיחות של כולנו פה, משהו פה ירד מהפס לחלוטין, לחלוטין, וצריך להשמיע כל זעקה ולהחריף את המאבק הזה.
אני רוצה רגע להגיד משהו, ברשותכם. זה גם לראשונה אנחנו רואים בעצם שכל ההתארגנויות הקיימות, כולם מאחדים, מתאגדים ומאחדים יחד כוחות למען החזרת החטופים. רק דבר אחד, לא היועמ"שית, לא שום נושא אחר, זה רק החטופים. ואני חושבת שהאיחוד כוחות הזה הוא מאוד מאוד משמעותי.
הלוואי שהכוח הזה יתבטא בכך שכל החטופים יחזרו ממש עוד היום לביתם. ויקי כהן, אימא של החייל החטוף, נמרוד כהן, ויקי, תודה רבה, אנחנו מחבקים אותך מאוד מאוד, ואת
תודה.
נותנת לנו השראה, באמת, לא ההפך.
תודה רבה לך.
תודה לך.
ביי.
תוכנית הבוקר, חזרנו. רגע, הודעות לציבור זה אתה?
כן, 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 אז מאזינים ומאזינות יקרים שלנו, ראש השנה מתקרב בצעדי ענק. אם התחלתם לתכנן את רשימת הקניות שלכם לחג, תדעו שלפי סקר אתר מעריב, רשת חצי חינם נמצאת במקום הראשון מסל הקניות הזול ביותר מבין מגוון רשתות מובילות שנבדקו. כמו בכל חג, תוכלו למצוא ברשת חצי חינם סל קניות מנצח, עם מגוון ענק של מבצעים מטורפים בכל בכל המחלקות, בקצבייה,
גם בכל המקלחות. תדעו, יש מקלחות ואתם מוצאים שם דברים.
מקלחות, אבל בקצבייה, בדגייה, במחלקת האוכל הביתי ועוד ועוד ועוד. אז מה עושים? ניגשים לעשות קניות לחג בסניפי חצי חינם וחוסכים בהוצאות לחג.
בסדר, גמור. אני אומרת שבכל מה שקשור, אבל לא ללכת לבד לסופר, כי האופן שבו אתה קונה דברים, אני לא יודעת בדיוק.
תגידי, שאת הולכת לסופר, את הולכת רעבה?
לצערי, אני כבר לא כל כך הולכת לסופר, כי אנחנו מזמינים
אונליין. מה את עושה, תגידי? את לא הולכת לסופר. לא. את לא מלבישת הילדים לבית ספר.
לא מבשלת גם.
את לא מבשלת. גברת, מה הגברת עושה?
כביסות, לפעמים, רוב. כביסות. וגם מורל.
מתי נארגן שבת משפחות?
ביחד?
כן, אני רוצה להכיר את גל, ואני רוצה לשבת לקבל.
איך זה ייתכן, כאילו, אתה רוצה להגיד?
יש לי תחושה, אני צריך להבין איך הדבר הזה מתפקד.
תשמע, הוא לא דובר אף שפה שאני דוברת. אתה יודע, הוא לא מדבר עברית הרי. זה בסיס, סתם לא, הוא כן. טוב, בקיצור, רגע, אבל זה לא מה שרציתי להגיד, רציתי לספר לכם, כי אנחנו אוהבים לטשטש נושאים פה, מה חשוב, מה לא חשוב. הוא נסע לאפריקה איש. והביא לנו הרבה מתנות מאפריקה, כמובן, קינים, כלום ושום דבר, קדחת, אבל מה הדבר שהוא קנה באפריקה?
לא, רגע.
חוט למשקפיים.
תסבירי לך, את לא יכולה...
חוט בד של שילוב בין מורה נהיגה ומורה דרך. אי אפשר להחליט מה אתה מלמד עם זה. ויש לו ככה על הצבא, המשקפיים עם החוט, וזה חוט כאילו...
כמו ניו בלנס, זה כמו לקנות...
לא, לא, ניו בלנס זה מגניב. החוט הוא כאילו אדפס, איך אני אגיד לכם? כן, זה נראה כאילו חוט משרואל.
אקונה מטאטה כזה.
לא, זה נראה שרואל של מטומטם. מה, כאילו מה, באיזה קטע קנית החוט למשקפיים, אדוני?
אז אני אסביר לך. יש רקע, נכון, אני כרגע... את צריכה גם להגיד שאני כרגע נמצא עם משקפי 20 שקל שלא רואים בהם כלום, עד שיגיעו לי המשקפיים הראייה שלי, אוקיי? עכשיו, משקפי ראייה, שמתי אותם על החולצה, ישבתי במונית, יצאתי מהמונית, החגורה העיפה לי את המשקף, כמובן הייתי עייף, לא שמתי לב, יצאתי, אין משקפיים.
מה הקשר לחוט, אז מה?
זה קשור לי.
כן, עכשיו אתה קשור.
אף חגורה לא תעיף את זה, זה קשור.
לא רק אף חגורה לא תעיף את זה. גם אף אדם לא יתקרב אליך כדי להעיף את זה. גם אף מונית לא תעצור לך.
אני יודע שאני נראה כמו מורה לטושבה, או שלח, מדריך שלח. במקרה הטוב. מה זה כאילו על גבול
הסוף? נורא זה זווה. מה אתה הולך עם זה? לא.
מה זאת אומרת?
מה זה משקפיים עם חוט? מאיפה אתה בא, אדוני? מקרואטיה? מאיזה מדינה? באיזה מדינה עוד הולכים ככה?
כבר ירדו עליי באפריקה, אפילו החבר'ה שם, המקומים. המקומים.
לא הייתה, לא היה איזה נמר שהתלבט עליך.
לא, מה זה? עד כדי ככה נורא? מה את אומרת? לוותר על החוט גם במחיר שיכול להיות שהמשקפיים הלכו לי לאיבוד? זה מה שאת אומרת לי?
כן, כן, 1,000 פעם כן. בטח. ברור, ברור, ברור.
קל לך להגיד, כי את אף פעם לא איבדת משקפיים, אבל אני מאבד משקפיים.
אני מאבדת אותם בבית כל הזמן, אבל...
בית לא נחשב, גל מוצא אותם, אומר לך, איפה המשקפיים? הם פה, בזה, בזה, בזה. את בעצם לא מאבדת, את מניחה ושוכחת.
כן. כן. בסדר, אז מה, ועכשיו זה ימנע ממך לאבד, אחרי אתה מביך את זה? תשמע, זה ימנע ממך להיות בחברת בני האדם, אז אולי פחות תאבד.
אגב, זה לא כזה נורא, בואי, את מציגה את זה כאילו זה דבר נוראי.
לא, אני לא אסכים, אני לא אסכים. טוב, בסדר, אז רק שתדעו שכל הדעות החכמות האלה, ממי הן נשמעות, מאדם עם חוט למשקפיים.
יפה.
בוא נדבר קצת על ספורט לפני שנחזור לדברים.
בבקשה, יאללה, איך אני אוהב לדבר על ספורט, זה כזה נפתחת בועה אסקפיסטית ו...
אתה עובד בלדבר על ספורט, אתה יודע את זה.
כן, אבל נכון, 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 אבל עובד, בואי, עובד. או מדבר, אוויר חם, ממלמל, גבב, גבב, מילים, 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 אבל מה שכן, נבחרת ישראל בכדורסל, עושה היסטוריה, עושה היסטוריה, זה כיף.
זה לא קרה עדיין? אז תספר רגע מה ההיסטוריה.
אוקיי, אז ככה, יש טורניר שנקרא יורו בסקט, אליפות מאוד מאוד גדולה באירופה.
הכי גדולה?
באירופה. כן.
אוקיי.
כן, אליפות אירופה.
לא, כי אני יודעת שאצלכם בספורט יש תחרות, ואז עוד 46 תחרויות, פשוט מקבילות.
זה נכון שבכדורסל קצת too much, זה קצת too much האירוע הזה, כי יש תחושה שכל יומיים יש איזה טורניר, אבל רגע, בואו נעזוב את זה. טורניר, פעם בנבחרת ישראל מגיעה, עושה הישג, עולה בעצם משלב הבתים. עושה הישג שהיא לא עשתה למעלה מעשור, שזה הישג פנטסטי, מנצחת את צרפת, נוקאוט, אתמול מנצחת את הבלגים במשחק, בקיצור, מגיעה לפורמה מטורפת, יש לנו שחקן שנקרא דני אבדיה, שהוא כוכב NBA, ממש, זה כבר לא שחקן NBA.
אבל דני הוא החמחתי, וזה הנקודה שזה.
אז ניצחו אחר כך.
ואז אחר כך צעקו חוץ
בני זה. ניצחו את הצרפתים, ואתמול ניצחו את הבלגים, ויש אפילו ביום חמישי עוד משחק, שיכול להיות שאנחנו עולים במקום ראשון, שזה משמעותי, לא משנה.
כן, כן, לא, אני
חושב. ופתאום התחילו דיבורים, תראה, אנחנו לא טובים בספורט. אנחנו לא טובים בספורט.
קודם כל, בכדורסל באירופה, אנחנו כן די טובים.
מכבי, מכבי.
בסדר, מה זה מכבי?
ופתאום ההישג, לא, מכבי זה בסוף זה חבורה של זרים, טובים, טובים יותר טובים
בנבחרת
פחות.
בנבחרת ישראל אין זרים?
מה פתאום?
לא יזרחו?
מה פתאום?
לא, אבל יש לכם את המילה להזרח.
כן, אחד, בסדר, בסדר. וזה, את יודעת מה הוא ישראלי? הוא חי פה, יש לו משפחה פה, הוא ישראלי. מה אכפת לי המוצא שלו?
לצערי, אי אפשר לעלות ככה למדינת ישראל. אתה חי פה ואתה נהיה ישראלי.
לא, הוא ישראלי.
צריך להיות, לא, אני מבינה, בגלל תהליך אזרוח של ספורט. אבל באופן עקרוני אתה אומר, לא, למה הוא ישראלי?
לא, לא,
כי הוא
לא,
חי
לא,
פה.
לא,
אבל
לא,
אי אפשר
לא,
לעלות...
לא אזרוח זה. של ספורט. גלית, הוא נשוי לישראלית. הוא נשוי לישראלית.
ממש...
הוא חי פה כמה... כן, זה הסיפור. לא, לא אזרחו
לא
אותו בגלל...
לא, לא, בסדר, אז הוא...
הוא מתאזרח כי הוא לא נולד אזרח ישראלי, הוא התחתן עם...
בסדר, אבל זה לא נחשב. כשאני אומר, כאילו, כשאומרים בספורט, הוא יזרחו אותו, הכוונה שיזרחו אותו
לא, לא, לא. גלית, לרוב, 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 לרוב המקרים זה בגלל קשר משפחתי. זאת אומרת, נישואים וכאלה ואחרים. אז הנבחרת, דור מצוין, דור ממש מעולה של...
איך המאמן?
אריאל בית הלחמי. אריאל בית הלחמי הוא מאמן שהוא מאמן של שחקנים.
שלא כמו, כאילו מה האופציה שני?
יש מאמנים שהם נורא כאלה, יש להם את הדוקטורינה שלהם, והם כאלה נורא נורא קשוחים.
כן, זה הסיפורים על המאמנים הגדולים.
כן, הגדולים, כן. והוא מאמן, הוא היה איזה משפט נורא יפה שאומר להם, שאחרי שניצחו את צרפת, אומר להם, חבר'ה, עזבו אתכם מה יהיה מחר. בואו תשמחו עכשיו. ואתמול דיברתי בתוכנית ספורט שלנו עם אחד הכוכבים, תומר גינת, והוא אמר, אני מתה עליו על המאמן, כי הוא מה זה משחרר לנו? הוא נותן לנו לסמוח, ונותן לנו, והוא מאמן שהוא חצי מחנך, הוא אימן הרבה מחלקות נוער, אז הוא כאילו כולם עברו אצלו גם במחלקות הילדים והנוער, אצל המאמן הזה, והוא מקבל להם.
וואו.
כן, כן,
אז אולי
כן.
זה חלק מהסיבה שהנבחרת כזאת, בגלל שהם גדלו יחד, זה נשמע כן, ככה כן, ממך, כן, שהם כן. מכירים
בטוח,
כבר הרבה זמן.
בטוח, יש כימיה, ופשוט, אתה יודע, איכשהו
וזה יצטרף. וזה לא עניין של כסף, אגב.
לא, זה עניין של השקעה ו...
תוכנית לטווח רחוק?
כן,
נגיד.
יש. גם
אני
וגם...
לא יודעת, אבל נניח לא, אם, לא. אם הייתה נבחרת או שאולי זאת של עכשיו היא כזאת, שכבר כילדים הם באיזושהי מסגרת משותפת, והם שנים, הם הרבה שנים האנשים האלה.
תראי, גם
האלה.
בכדורגל נגיד שאנחנו לא מצליחים, זה מסגרת משותפת. אנחנו בסוף, בסוף, בסוף יש פה איזה דור, יש פה איזה דור מסוים שהתנקז, שהם פשוט טובים.
בסדר, אבל מה זה פשוט טובים? אי אפשר להתייחס לזה ככה בספורט. זאת אומרת, אז איך אתה מסביר כאלה הישגים בכדורסל, למרות שאנחנו לא גבוהים, ולכאורה על פניו בכדורגל היינו אמורים להיות יותר טובים, בגלל שזה משחק...
לא, לא כל כך מחייב. אני לא כך מחייך, תראי, קודם כל, אם כבר נכנסים לזה, דעתי היא שכדורסל משחקים 5 על הפרקט, וכדורגל יותר, ואז הסבירות וסטטיסטיקה, לא משנה. אני רק אגיד שעדיין אנחנו לא עולים כל שנה, זה פעם ב, זה הישג היסטורי. דני אבדיה, אין לנו כל יומיים כזה שחקן, כן. הוא באמת כוכב NBA, זאת אומרת, הוא ממש עושה דרכו אל האוסטר, ועוד שחקנים סביבו, והלוואי שזה ימשיך, תשמעי, זה כזה נפלא. סוף, השגרירים הכי טובים שיש, באמת.
יש שמים כסף, זה כמו בכדורגל, יש כזה איקס, מיקס,
כן, יש התערבות, יש הימורים, בטח.
כן?
כן, זה פעם שהיינו קטנים, היה איקס, אחד, שתיים, ניצחון, הפסד, לא, היום יש על חוצים, על תקע, זה,
חוטים?
חוצים, כמה יצא חוץ.
ככה אומרים חוטים.
חוטים.
לא, אבל איפה שמים, מה זה? זה לא האלה.
אפשר גם להאמר בכדורסל.
בוא נשים כסף.
אני לא.
בוא נשים כסף, אתה אומר לי שזה השנה שלהם.
לא, את תישארי עם הסקרים שלך, מה זה שלך?
האימורים, לא, אתר אימורים על מחקרים.
עוד לא ראיתי בן אדם שממציא סטארט-אפ שהוא לא יודע להסביר אותו.
לא, אני יודעת להסביר אותו מעולה. אני רוצה שאנחנו נאמר על תוצאות של מחקרים, ותשמע, אני כל יום מוצאת, נגיד מצאתי את המחקרים מראים שהמוזיקה ששומעים בין הגילאים 13-17 משאירים עלינו את ההשפעה הרגשית החזקה ביותר. מה אתם אומרים? אני יכולתי לאמר פה כסף על התוצאה של המחקר, והייתי מקבלת.
למה שתאמרים כסף?
כי אני יודעת את התוצאה של המחקר הזה. אם את שאלת המחקר הזה, האם בין גיל 13-17 המוזיקה שאנחנו שומעים משפיעה עלינו את ההשפעה הרגשית החזקה ביותר? כן.
מה המודל הכלכלי?
זה כמו אתר
אימורים רגיל. מתי את מאמרת לא טוב? הרי אנחנו צריכים להיות הבעלים של המיזם, אנחנו צריכים להתעשר אני ואת, נכון?
הוא נכנס.
לא, רגע, נכנס לך שותף. נכנס לך שותף. רגע, אני מייעץ לך. את צריכה להתעשר.
אתר אימורים על מחקרים.
זאת אומרת שכל מי שבא לאמר אצלך צריך לטעות. איך הם יטעו?
למה? אולי הם יגידו הגיל שפה המוזיקה משפיעה זה גיל 9-5. סתם, אולי אנשים ישימו על זה. ואז איפה שהם טועים, אני מקבל את הכסף. גם המחקר מקבל מימון דרך אתר הימורים הזה. אתה מבין? כמו הטוטו.
זה נשמע משכנע לרגע, אבל זה רעיון מאוד גרוע.
זה רעיון פגז, ואני אפגוש את האישה או גבר שירצו שאנחנו ניישם אותו, כי זה פשוט רעיון מדהים. אני פשוט לא, אני מצלמת כל הזמן עוד ועוד מחקרים שיכולתי לדעת.
תגידי, מה גל אומר על המחקר, על הרעיון הזה? מאוד, אבל תגידי את האמת.
לא יודעת אם סיפרתי. לא, אף אחד לא זרם איתי.
לא חשפת בפניו?
לא, לא, לכל החבורה הקרובה סיפרתי לכולם.
וכולם כאילו...
רק איש זר אחד בטוויטר הבין אותי. כתב, וואי, רעיון מדהים וזה. בוט. שאני לא יודעת מי זה.
בוט מאוד.
לא, 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 זה לא, זה איש. וקצת התכתבנו בטוויטר בזה, לא בפרטי, והוא כנראה יהיה השותף שלי. אולי זה לא גבר גם. אני לא יודעת, היה אדם בטוויטר.
הוא אדם, הוא כאילו...
מה? הוא בלנדר. הוא מידע באופן דומה. השונה מאנשים מתונים. מה אתם אומרים? וואו, כמה שנים עבדתם על המחקר המדהים הזה? זה חוקרים מאוניברסיטת בראון. וואלה? שנים ארוכות עבדתם בזה? יכולתי להגיד לכם שאנשים קיצוניים הם דומים אחד לשני יותר מאשר אנשים מתונים.
הסיפור,
וואו,
מחקרים.
מדהים. תביאו את הכסף, שמתי פה אימור, יאללה. האלה, 700 שנה, כותבים, עושים לי אקסל, רשימות מהרשימות. אני יודעת מחקרים, תעשה לי טובה, כן.
מה זה מתרשם ממך בהקשר הזה?
מה, של הבנה במחקרים?
לא, פתאום אני קולט שזה ממש מבוסס אצלך הטמטום הזה, שזה ממש ביסס את האירוע הזה.
לא, אני מחפשת פשוט עוד מחקרים מהסוג הזה, כי אני מצלמת תמיד כדי שיהיה כאילו, לי לטעון.
כאילו אם בהתחלה זה ידעיק.
רוצים זוגיות חזקה יותר, תתחילו לרחל ביחד. מחקר חדש באוניברסיטת קליפורניה, לא פחות מגלה. רכילות בבני זוג יכולה לשפר את הקשר ולהעצים את האינטימיות. נו באמת, לא היינו עושים פה על פייה קל?
ג'ו, תקשיבי.
זה היה? לא, תשמע מה אנשים בוא, חוקרים. בסדר, דיווחי תנועה, פרסומות ועוד רעיונות מדהימים שלי.
אם זה ידעיק בהתחלה עכשיו אני ממש
משתהם
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו כמובן. טוב.
כן, כן. טוב, תרבות.
נכון.
זה כיף.
כבר לפני כמה ימים הייתה הקרנת הפתיחה של סרט חדש דוקומנטרי רובינה, היה רע לתפארת. ואנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לבימאית, סיגל ראש, בוקר טוב.
בוקר טוב, גלית ואלי, אני מקווה ש...
כן,
כן, כן, כולנו. שמה?
שתהיה קצת תפארת לסרט קוראים רובינה היה רע לתפארת.
כן, כן,
רובינה היה רע לתפארת.
שזה כמובן הדהוד למילים של השיר. כן, היה זה לא טוב. למרות שזה לא שיר על זה.
נכון, נכון, זה לא שיר על זה. אם את רוצה אני אספר, זה כמובן שיר שכתב אביה של אילנה רובינה, דיבורת הסרט, אלכסנדר צן.
כן.
יש שיר זידוי. ויש שם עוד משפט בשיר שאני תמיד מספרת, והוא גם בסרט, אם יהיה זה שנית על איזה אחרת, כך כך יהיה עוד.
אות באות, בסדר גמור. אז אות באות, והיה רע לתפארת. תשמעי, הייתה פה פעם איזה בוהמה קצת אחרת, חנה רובינה, האישה שפחות או יותר ממציאה את תיאטרון הבימה, השחקנית הכי חשובה בישראל, בזמן שזה מאוד מוזר שעוסקים פה ככה בתיאטרון, כן? זה לא היישוב פה בתחילתו. ואלכסנדר פן, המשורר, האיש התימהוני, לא יודעת אם להגיד תימהוני, אבל כל כך, אנשים שהם כל כך בחוץ, כל כך דרמטיים.
ממש.
מה, איך הגעת אליהם פתאום
עכשיו? ממש, גלית, את כל כך מדייקת בתיאורים שלך, באמת הייתה סבוהמה, באלכסנדר פן, והשיטים, והכל. איך הגעתי? קודם כל, מאהבה גדולה למוזיקה. אני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה, אני עוסקת בדוקומנטרי. כן. יום אחד חבר טוב שלי מתקשר אליי, אסיז לך איתה, אילנה רובינה מתנגן ברדיו, הוא אומר לי, גל, איך יכול להיות שלא הסרט על אילנה רובינה? ומי שמכיר אותי יודע שעד שאסיז מסתיים, כבר רוצה את זה.
כבר היה הדרך.
והארכיון גלת, תוכנית לאור התיכונות, מלפני 40 שנה, שספרת בקול שלה, בעצם את...
אילנה או חנה?
אילנה,
הבת, כן.
התחלתי גלית עם אילנה, זה מה שמעניין פה.
אוקיי.
זה מה שמעניין.
נחמד.
בקומנטרי, אתה לא יודע אף פעם מה תגלה.
לאן תגיע. אילנה רובינה הייתה אשתו של אורי זוהר, הבוהמה הזאת לא הפסיקה שם, זה כל הזמן המשיך והמשיך. תגידי, סתם שאלת רכילות, שאני לא יודעת אם היא נכונה או לא, אבל המיתוס אומר שבחתונה שהייתה אמורה להיות לחנה רובינה ולאלכסנדר פן, אף אחד מהם לא הגיע.
מה זאת אומרת?
הם לא באו.
זה כנראה מסיפור בוהמי אחר, מכיוון שאף פעם לא הייתה אופציה שהם התחתנו. בעצם חנה לא רצתה להתחתן איתו, זה ככה על קצה המזלג.
כן.
זה היה רומן, זה באמת סיפור אהבה מאוד גדול. אגב, אולי היום זה מוזר להגיד את זה בעולמנו עם התקינות הפוליטית וגילאים והכל, אבל אתם יודעים שקודם כל חנה הייתה בת 45, ואלכסנדר פן, הוא היה אחד הגברים ההורסים, היפים, ברור, הוא היה בן 27.
לגיטימי בעיניי, זה אנשים שהם לא...
בדיוק, זה היה אז, זה היה לגיטימי לגמרי, וזה מה שמעניין, שאז אולי היה הרבה יותר נועז אפילו.
גם יותר נועז, וגם זה תמיד עובד ככה עם העבר, שבצדדים מסוימים שלו הוא יותר נועז, ובצדדים אחרים הוא שמרן מאוד מאוד מאוד. מה למדת חדש על תולדות התרבות הישראלית, או התרבות התל אביבית, ואני אומרת התרבות התל אביבית משום שהיא התרבות הישראלית.
תראי, קודם כל, הסרט הוא גם על חנה וגם על אילנה, ומה שלמדתי זה על אילנה רובינה, קודם כל, שהייתה זמרת אדירה, והיה לה המון המון חוש הומור, וכן, זה היה מפתים לגלות שבעצם לפני למעלה מ-100 שנה, חנה רובינה, היא אומרת למשפחה שלה שהיא רוצה להיות שחקנית, אז יושבים עליה שבעה, כלומר, מה פתאום שחקנית? היא מגיעה לארץ ומביאה את העברית לבמות של תל אביב, זה די מצעיר בעיניי, את תמוצת הבימה. אגב, זה לא סרט על תולדות הבימה כמובן, זה סרט על חנה ואילנה ועל ה... להיות על הבמה ומאחורי...
אני יכולה להניח שהיא הייתה אימא לא משהו, אה?
כן, אבל את יודעת, גלית, זה מורכב. היא הייתה מאוד קרייריסטית, הם נשאו קבוצת הבימה לכל העולם.
והשאירו ילדים בקיבוצים, כמו שהיה נהוג אז, כמו שהיה נהוג, זה קרה להרבה מאוד אנשים, כן.
נכון, 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 ובעצם היא משאירה את אילנה בקיבוץ גבע בשנות ה-30, ובעצם זה אירוע מכונן, בחיים של אילנה, ואולי דברים שישפיעו על ההחלטות העתידיות שלה, שתמשיך.
תראי, סיגל, תראי איזה דבר מעניין. אנחנו מדברות פה על בסיס הבסיס והתחלת ההתחלות של התרבות הישראלית ומה שהגדיר אותה. ואילנה לא גרה בארץ בסוף הרבה שנים, והייתה נשואה לאורי זוהר, שהוא גם איזה קצה של זה, והוא חזר בתשובה. הכל התפרק מהדבר הזה. או, לא יודעת אם הכל, תגידי לי את.
לא הכל, תשמעי, אבל את כל כך צודקת, כשרואים את הסרט, בעצם רואים את כל היסודות, את כל האבנים והתחנות בדרך, וזה די מדהים.
סיגל, אני רוצה רק להגיד, תראה, את אומרת לגלית, במהלך השיחה באמת מרתקת ביניכן, אני משתאב ומקשיב, את אומרת לה, את כל כך תודקת כבר כמה פעמים, עכשיו תראי...
לא, הוא חושב שזה יעבוד נגדו, כי הם אומרים לי שאני צודקת. מבינה? הנה, בדיוק הסיפור. יש חנה, יש אילנה, שזה אנחנו. ואז יגיע גבר שיגיד, רגע, למה לא מתייחסים אליי?
אגב, אומרים לי שאני, כל הזמן אומרים לי שאני מזכיר אותו.
כן, מה זה, שתי טיפות מים. אגב, הבית ש... כן, כן, בדיוק. אבל רציתי לשאול אותך כמובן, מה הפתיע אותך בחוויה האישית שלך במסע הזה איתן?
וואי, הפתיע אותי שיצאתי לדרך לעשות סרט על אילנה.
כן.
ואז הבנתי שזה לא יכול להיות בלי האימא, בלי חנה. ובעצם היא נכנסה גם לסיפור הזה, מאוד הפתיע, וגם שיש גם הרבה חמלה והרבה פיוס. וזה מעניין, שלא הכל שחור לבן, וזה כן, זה הפתיע, וכמובן צריך לבוא לראות את הסרט, הסרט כולו שיזור, אולי אני, יש לי עוד זמן לספר סיפור חמוד, על איך
בטח. אני מוצאת את החומרים. כן, כן, בטח.
אוקיי, אז זה אגב הפתעה, אני תמיד אומרת תחקיר, 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 ואני גם מרצה לתחקיר בסם שפיגל, את למדת שם גלית אם אני לא טועה.
נכון, נכון, כן, כן.
יפה. אלי, תכף נגיע גם אליך.
לא צריך להגיע אליו, עזבי אותך.
אני מקשיב, אני
סרח עודף פה.
את רואה, אני...
שיטת סטניסלבסקי, יש לנו את זה גם בסרט.
יפה. שבע השאלות, יפה, יפה.
יפה, בדיוק אני...
מי אני, מה אני, איפה אני, למה אני, כמה אני.
אוי, נהלת אותו.
נכון, מי אני, תרגירי.
אז כן.
בקיצור, שיצאתי לדרך, החלטתי שאני לא רוצה לראיין מומחים ואני... מדברים על, אלא רק אנשים בעצם מהמעגל של אילנה, ואני מגיעה לסוג אנשים מקסים, גלינה ואהוד גבריאלי, שהיו החברים של אילנה, ובעצם עזרו לה בעשור האחרון של חייה, ואני יושבת שם בבית לשיחות, ואהוד מספר לי שפינו את הדירה של אילנה, הוא עלה לבוידם, איזה מילה יפה זאת בוידם, שלו,
נכון.
ומה הוא מוצא? ארגזים ועוד ארגזים ועוד ארגזים, וזה היה עיזבון הפרטי של חנה רובינה.
אוי, וזה היה שם בבוידם?
בבוידם, ותארו לכם...
זה כמעט לא אמין.
לא, איך המדינה הזאת?
זה אמין, 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 ותקשיבו, תארו לכם שזה היה מישהו אחר, מפינוי בינוי, אותם ה-38, מפנה דירה, וזורק את זה לקרפדות הירוקות, פחי הזבל של תל אביב. וזה הדבר בעיניי.
תחשבי כמה דברים, בטח, ודאי, האוצר הארכיון הזה נמסר למקום...
כן, להבימה, וכל הסרט, יש שם קטעים נדירים באמת, רואים את חנה ואילנה, ויש פה גם איזה אלמנט תיאטרלי.
תקשיבו, היא באמת הייתה שחקנית טובה, זה כאילו, זה לא, אנחנו לא, קשה לנו לראות את זה מפה, אבל מהמעט שכן ראיתי דברים, כי אין הרבה דברים לראות אותה משחקת, את חנה.
אז יש בסרט, יש בסרט קטעים נדירים. יש מהסרט הראשון שדיברו עברית,
עודד הנודד.
לא, לא, זה לא עודד הנודד, אבל בשביל זה תבואו לסרט. קודם כל, הוא בסינמטק תל אביב, אני גם... לאחר ההקרנות נפגשת עם הקהל, מספרת את הסיפורים מאחורי הקלעים, ובכלל...
איזה יופי. לאילנה עצמה היו ילדים? סליחה שאני חוזרת פה.
כן, כן.
כן, זה ממשיך. והשושלת הזאת ממשיכה. מעניין.
גלית, לא, השושלת הזאת לא ממשיכה. תראי, גם אילנה לא רצתה להיות שחקנית, זה גם עניין. זה גם עניין של ילדים. היא לא רצתה אף פעם להיות שחקנית, היא רצתה להיות זמרת, ורצתה להיות מצחיקנית. ויוארי בבצל ירוק, וקלית ואלי...
אם את רוצה בשנים האלה להיות מצחיקנית, אל תתחתני עם אורי זוהר. באמת, זה כאילו, זה סותר. הוא, כל פעם שקצת... כי כל פעם כשקצת תצחיקי, הוא יהיה המצחיקן, הוא ייקח לך את זה, מה, אתה לא רואה את זה?
כן, אבל היא ככה, אולי גם ממנו, זה היה כאילו אווירה...
היא לא צריכה ממנו אם היא מצחיקנית בעצמה. טוב, אנחנו נראה את הסרט ונתווכח אחריו, בסדר, סיגל? על מי היה צריך לעשות מה ומי עשה טעות. רובינה, היה רע לתפארת. הקרנות בסינמטק תל אביב בשישי הקרוב ובשבת.
נכון.
אחת וחצי, בשישי, אחת וחצי ובשבת, בארבע.
מהדרים אתם.
ואנחנו נראה את זה אחר כך בהוט שמונה.
אין עליכם. כן, תודה רבה.
ראש במאית רובין היערה לתפארת. תודה רבה. בוקר מצוין, להתראות. אלי, תכף, מה?
איזה כיף זה לדבר עם יוצרים שחיים את הסיפור שלהם.
לא, זה סיפור מרתק מאוד. חנה רובינה, היא מחזיקה משהו ב-DNA של כל איך שתרבות התפתחה פה. באמת, אני אומרת.
מי אמרה לך שאת צודקת כמה פעמים?
כן, אני באמת צודקת, מה זה, מה היה להגיד?
אבל זה כאילו רגש אותך, או שזה כאילו...
מה יש לרגש? שאומרים לך אלי. אומרים לך, אלי, זה מרגש אותך.
זה משהו...
זה, אומרים לך, בוא, זה מרגש אותך. מה יש לרגש?
זה כזה, ממש ככה. אני אומר לך, את מסליקה, אני מסתכלת עליה מחייכת.
על מה? על מה? על זה שאני רואה את עצמי בפרס ישראל? על זה שאני עולה על הבמה ומקבלת דברים?
את צודקת גם בזה.
סלי טובה, נו, באמת. טוב, תכף, הרלה, תחלק פה כספים.
איזה כיף לך שבאתי לפה לשבת איתך.
מאוד, תבוא יותר. בסדר, ואם אפשר עם עוד חוטים למשקפיים, זה מוסיף כל כך הרבה סטייל לאולפן הזה. בסדר, תכף הרלה ואני מחלקות פה כסף? לא. היום לא, אנחנו נחלק ביום אחר.
כל יום את רוצה שיתחלק לך כסף? כל יום, די, די, רילקס.
אז היום אנחנו לא בזה, בסדר גמור, אבל אנחנו ניפגש מחר, אתה נשאר פה?
אני נשאר פה, אני מגיע לפה מחר בבוקר, יושב איתך, מקשקשים, מדברים, כמו שצריך.
יאללה, ניפגש מחר, יום מצוין.
ביי.